בעצם עסקנו בזה באריכות, אבל לא סיימנו את הפסקה הזאת, אז רק נסיים אותה. אם אתם זוכרים, אז פסקה כבב, אז מלך כוזר, שהוא גוי עדיין, כן, עוד לא התגייר, הוא הגיע להבנה ממה שאמר החבר, שלפי זה אין תורתכם מחייבת, כי אם אתכם בלבד, ואז החבר, הוא הסביר לו באריכות, שיש מדרגות בבריאה, יש דומה, מעליו צומח, מעליו חי, מעליו מדבר. ומעליו, היינו מצפים שהוא יגיד, יש את עם ישראל מעל המדרגה הזאת, וזה באמת הכוונה שלו, לפחות זה הסבר אחד. אבל הוא מתאר את משה רבנו. ואולי נראה רגע את פסקה מ"א. אמר החבר, ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ואור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, כל זה תארי משה רבנו, כן? ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ושעה ידועה. בנוסף על כל אלה, ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה, אין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי מדרגת בני אדם. אומר לו, אמנם כן. אם ישנה במציאות, אז המדרגה הזאת היא אלוהית, מלאכית וכו'. טוב, אז אמר החבר, אין אלה, אני קורא את זה מהר כי עברנו על זה. רק אנחנו פה התחלנו את פעם ג', אין אלה כי מחדים יתארה אותו הנביא, אשר אין חולק על נבואתו. אז כל אלה תארים של משה רבנו, ואנחנו שאלנו בעצם למה הוא מדבר על משה ולא על עם ישראל. אז אמרנו, אפשר להסביר את זה בשני אופנים. משה הוא מייצג בצורה הכי קיצונית את הכישרון הנבואי של עם ישראל. אנחנו עם של נביאים, והנה תראה, אדם אחד הוא הצליח לאסוף את זה בצורה כל כך שורשית, כל כך גדולה, שתראה אפילו לאיזה מדרגות על טבעיות של התעלות ומסירת התורה הוא הגיע וכו'. מבחינה ניסית, כן, מבחינה של סדרים שהם לא רגילים, הם אלוהים. אז בעצם הוא כן מדבר על עם ישראל, רק על הפוטנציאל, תראה איזה פוטנציאל גדול. אפשר להסביר את זה גם בעוד אופן. אגב, אתם יודעים שהתורה היא לא ניתנה בזכות משה, אלא מדרגת משה היא בזכות עם ישראל. בסדר? זה נקודה מאוד חשובה להדגיש. בגלל שיש עם כזה אלוהי בעולם, שיש לו תפקיד תקן עולם מלכות שדי, והוא צריך גם הדרכה על הדבר הזה, אז ירדה נשמת משה לעולם, על מנת להיות שליח, להוציא את עם ממצרים, לתת לו תורה וכו'. טוב, עכשיו אפשר להסביר את הכיוון שלו גם בעוד דרך, שבעצם הוא עדיין לא ענה לו, הוא מתחיל לענות לו. כל, או לפחות רוב מאמר ראשון, זה יהיה תשובה לשאלה הזאת, של התורה היא פונה רק אליכם, אז הוא לאט לאט עונה לו, ותכף אנחנו נראה שיש פה מאמר מוסגר באמצע. הוא בונה איזושהי תשובה ארוכה, גם אפשר להסתכל באופן הזה, באמצע כל מיני מתבררים, כל מיני נושאים שמסעים אותו, להביא אותו להבנה של מהי מעלת עם ישראל וארץ ישראל ותורת השם וכו', לאט לאט. טוב, עכשיו על ידיו, אני חוזר לענייננו, נגלה להמון דבר התחבר האלוהות בהם, ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו או אמרותם בו. אומר משה רבנו, היה שליח אלוהי להוציא את העם מצרים, גם לגאול אותם, אבל גם לתת להם תורה, להדריך אותם בכל ענייני הרצון האלוהי, חוכמה האלוהית שבתורה, ענייני ההשגחה, שכר והעונש. נביא זה הוא אשר הסית פני עלות מעל העבר, בהודיעו איך הייתה בריאת העולם, וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם, ואיך היה המבול, וכיצד התייחסו 70 האומות אל שם, חם ויפת, בני נוח, איך נפרדו הלשונות, ואיך התיישבו בני האדם, וכיצד צצו המלאכות ונבנו הערים ושנות העולם, האדם ראשון ועדנה מה היו. כלומר, משה רבנו לא בלבד שהוא נתן לנו הדרכה אלוהית איך לחיות, ולימד אותנו מהו הסדר הפנימי האלוהי של כל המציאות, שזו התורה, כמו שאומר המהר"ל, אלא גם הוא הסיר את עלות מעל העבר, ועכשיו אנחנו ניכנס בעצם למין מאמר מוסגר כזה שידבר על זה. אבל זה חידוש גם כן גדול מאוד. בגלל ההתגלות האלוהית שעם ישראל כולו חווה, אנחנו נאמנים עלינו כל הדברים הכתובים בתורה, ומשה רבנו הוא בעצם הוא פרס לפנינו מה היה, מה ברא השם ביום השלישי, מה אמר הנחש לחווה, מי היה הבן של מתושלח, כל אלה דברים שלא היינו יודעים אותם אלמלא הייתה נאמנה עלינו התורה שכתב משה, והכל בסביבה של ההתגלות האלוהית. אז גם העבר הוא ידוע לנו מיום שנברא העולם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מפליא וגדול, כי אדם בדרך כלל הוא נולד לתוך עולם, נגיד מאומות העולם, ויש לו הרבה שאלות וקושיות, ועם ישראל הוא מיוחד. הוא גם יודע מה היה, הוא גם יודע לאן הוא צועד. זה גם דבר שתשימו לב, שאין עוד עם כזה, אנחנו בעצם יודעים מה יהיה, נכון? אנחנו כמו יוסף שחי בתוך החלומות של עצמו, והוא יודע בתוך כל המחירה הזאת והירידה למצרים שהאחים בסופו של דבר השתחוו לו. והקדוש ברוך הוא מגלגל פה איזה מין מצבים כאלה מורכבים, אבל בסופו של דבר החלומות שלו התקיימו, זה דבר גדול. בסדר? גם עם ישראל הוא חי בתוך החלומות של הנביאים שלו, זה דבר מאוד מיוחד. שהעתיד הוא ידוע לנו, לא ברמה של מתי יהיה או איך יהיה, אבל מה יהיה אנחנו יודעים. אני ממשיך. אמר הכוזרי, אף זה תמוע. אמנם יש לכם עניין ברור מבריאת העולם. עכשיו תראו, הפסקאות האלה ממ דלת עד סמך זין, יש בהם מעין מאמר מוסגר. כמו שהגמרה היא רוצה לדון על איזה דבר בצורה ממוקדת, או כמו שאתה במחשב פותח פתאום איזה חלון כזה ונכנס מתעסק בחלון, נכון? וסוגר אותו, נכון? אז פה יש משהו כזה, נפתח פה איזה חלון, מאמר מוסגר, ואחרי זה הוא חוזר לעניין שלו, אבל עכשיו הוא הולך לדבר על המניין של שנות העולם, אחרי זה ידבר על הלשונות, אחר כך ידבר על הספירה העשרונית ועל ימות השבוע, ועוד פעם על מניין בריאת העולם לעומת מה שמאמינים בדתות אחרות, ורק בפסקה סמכת הוא יגיד לו לפי שעה די לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה, ותחזור לסיפור שלך ותספר לי איך וכו'. נחזור לענייננו איפה שהיינו בהתחלה. בסדר, אנחנו נכנסים לו בו למאמר מוסגר, והוא אבל בכל מקרה מקדם אותנו. מקדם אותנו למה שהמלך החבר רוצה להתקדם, הוא משתמש בשאלות של הכוזרי שהם הם, הם, הם סטייה מהנושא המרכזי, אבל הוא משתמש בהם גם כן לקדם את מה שהוא רוצה. אז אמר הכוזרי, אף זה תמוע, אמנם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם? מראה חבר, אכן, רק למניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש. אמר הכוזרי, וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? אמר חבר, 4,500 שנה. 4,500 שנה זה לא הדור שחי רבי יהודה הלוי, אלא זה הדור שהסיפור הזה של מלך כוזר שהתגייר קרה. בסדר? זה לפני רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי הוא חי בערך לפני 900 שנה. והסיפור הזה הוא לפני, כמה מאות שנים לפני, בערך לפני 1200 שנה, משהו כזה. אז כן, 4,500, כן, 1200 שנה ומשהו, 80. אז זה 4,500 שנה, זה מה שאנחנו מונים, ופירוטן פורש לנו מימות אדם ושת ואנוש, ועד נוח כל היהודים בכל העולם, מהודו ועד כוש, אז מארץ הכוזרים ועד כוש, הם מאמינים במניין הזה, ואחרי כן עד שם ועבר, סליחה, ופירותם פורסנו מימות אדם ושת ואנוש עד נוח, אחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, אחרי כן מיצחק ויעקב עד משה עליו השלום. מה העניין פה? בוא נקרא עוד משפט ואני אסביר עוד. אישים אלה היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק כגרעין הפרי לאדם וחזגולתו. התורה היא מציינת איזושהי השתלשלות מאדם הראשון, דרך שת, דרך אנוש, וממשיך ככה, כל מיני נביאים, סירוג, שלח, מתושלח, אני לא אומר לפי הסדר, אבל אתם מכירים את זה, הדורות הראשונים, חנוך, אחר כך נוח, ואז גם כן 10 דורות מנוח ועד אברהם. מהי נפקא מינה? מה העניין פה? יש פה משהו שהוא מאוד מרשים את הנפש ברמה המדעית שלו. כשדבר הוא לא אמיתי, אז הוא מורפל, מופיע בצורה לא מיושבת. יש לך הרבה קושיות, צריך ליישב את זה. כשדבר הוא אמיתי, כמו מטבע זהב, בהמשך הוא ייתן לו איזה משל, אנחנו נראה את זה בפסקה ממתת, זהב, מטבע זהב, ככל שהוא, אם הוא אמיתי, ככל שאתה מגרד אותו, אז אתה רואה שהוא אמיתי. אם הוא מזויף, אז די מהר, אחרי הקליפה החיצונית, אתה רואה שפה משהו מזויף. אז התורה היא מופיעה בצורה של מניין מדויק, כמה שנים חי מתושלח, וכמה שנים חי סירוג, ומתי נולד לו הבן שלו, וכמה שנים הוא נולד, וכמה שנים הוא חי. והתורה היא סופרת את זה לא דרך כל האנושות, אלא דרך הנביאים. כלומר, הנביאים שהם, מה שהוא קורא לו, פרי האדם וחסגולתו, שבהם דרכם עבר העניין האלוהי עד שהגיע לנוח, ומנוח עד שהגיע לאברהם, הם הלב של העולם. כל מה שקרה מסביב, פחות מעניין. כי פה עוברת המורשה הרוחנית מאדם הראשון. היכולת לזכות לנבואה, העניין האלוהי שהוא בפוטנציאל, עובר דרך היחידים האלה, וכל השאר הם בבחינת קליפה. קליפה זה, הכוונה, משהו יותר חיצוני. כמו שבתפוז, יש לך תפרי ויש לך קליפה. הקליפה היא פחות משמעותית. היא גם יש לה תפקיד, נכון? היא שומרת על הפרי. אבל העיקר זה הפרי. אז מי שהוא הביא לבניין עם ישראל, שהוא לב העולם, ומה שמעניין אותנו, התורה היא לא מתעסקת בהיסטוריה מצד עצמה. היא לא ספר היסטוריה, התורה. היא באה לספר לנו על ההשתלשלות של הגילוי האלוהי באנושות עד יצירת עם ישראל, ומי יצירת עם ישראל, תולדות עם ישראל, וגם זה בצורה כשהיא רוצה להעביר משהו, היא מפרטת. יש לך שופטים כאלה ששמגר, בן ענת, כן? מצוין שהוא היה שופט, זהו, לא מסופר עליו כלום. בסדר? לא מסופר עליו כלום, כי כנראה זה לא משהו שהוא מהותי להתפתחות הרוחנית של האומה הישראלית. ויש שופטים שבעריכות, אישים, דורות, עריכות מאוד מאוד גדולה. התורה היא באה להעביר את ההתפתחות הרוחנית של של העולם, של האנושות, לבטא אותה, וגם על מנת שאנחנו נלמד מזה, כן? מה שבא לקדם אותנו, ומה שלא מקדם את המטרה הזאת, אז הוא לא מצוין. הוא פשוט לא מעניין את התורה. מבינים? יכול להיות שבשנים האלה קרו הרבה דברים בעולם, זה לא משהו מהותי. מן הסתם, נכון? פרשת בראשית ונוח, בסדר ההיסטורי שהם חורזות, זה יותר ארוך מכל התנ״ך. עד סוף התנ״ך זה לא כאורך פרשת בראשית ונוח. זה פרשות כל כך מתונצתות, ומה מצוין שם? מה שמעניין אותנו. מה שלא מעניין, לא מעניין. אבל זה המון שנים, קרו המון אירועים. בסדר, שיהיו בריאים. לא, אין נפקמינה. נפקמינה זה הגילוי האלוהי עד אברהם אבינו. ואמר השם לאברהם, לך לך. הבנת איך זה הגיע, הציווי האלוהי? מי היה אבא של אברהם? מה הסביבה שמנו נולד? מה הנביאים שקדמו לו? שהוא למד משם ועבר? הבנת את מה שמהותי, מה שחשוב. אז זה הכוונה, מה שהוא אומר פה, אישים אלה היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא עבר, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. צריכים לדעת שהנביאים האלה הייתה להם פעולה בעולם. הייתה להם השפעה קטנה יחסית להשפעה של עם ישראל, או של אברהם, יצחק ויעקב, אבל הייתה להם השפעה, הם סוף סוף כן היו נביאים, כן? גיד, מביאים חוקי חמורבי לפעמים. אז יש שם דברים שהם דומים אל התורה. הם קדומים, חוקי חמורבי הם קדומים אל התורה. חמורבי היה מלך גוי, היה לו חוקים. יש שם אגב גם חוקים מאוד טיפשיים גם. אבל אז הרב קוק הוא כותב באיגרות, אחת ההתייחסויות שלו לשאלה הזאת, איך יכול להיות בחוקי חמורבי, דברים שמופיעים אחר כך בתורה. זה אולי התורה העתיקה מחוקי חמורבי. קושייה. קושייה של ארכיאולוגים ריקים מאמונה. אז מסביר הרב קוק שסוף סוף היו קודם אברהם אבינו נביאים שפעלו בעולם. לא יכול להיות שלא הייתה להם שום השפעה. אז יש שם חוקים שהם אמיתיים מצד עצמם, ואחר כך גם התורה, התתבנו עליהם מצד עצמם בתורה. בסדר? ברור? יש אמיתות כאלה, כוללות. בסדר? אוקיי, אני ממשיך. ולכל אחד מהם, מהנביאים האלה שעמדו, שהיו בחינת הפרי לאדם וכסגולתו, היו גם בנים אחרים שלא היו כקליפה לגרעין ולא דמו לאבותם. עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. כמו שקין הוא קליפה והבל היה פרי, אחר כך שט. בסדר, אז קין הוא פחות מעניין. עשיו הוא לא מעניין כל כך, נכון? ישמעאל לא כל כך מעניין. מי שלא עבר העניין האלוהי דרכו, בנביאים היותר קדומים, בכלל לא מדי מעניין. לכן נמנע עוד ישמעאל ועשיו איכשהו, סוף סוף הם כן הבנים של האבות, אז יש להם כן, יש קצת עניין בהם, אבל ודאי לא באותה מדרגה כמו ביצחק וביעקב. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים בלבד. כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים, עד אשר הוליד יעקב י' בית שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ, ומאז נמנע המניין לפיהם. אז החידוש אצל יעקב זה שממנו כבר נוצר קיבוץ, עם. זה עוד התחלה שבטים, אבל לא יצא מיעקב שום קליפה. כולם היו ראויים לעניין האלוהי. זה דבר שהוא מאוד משמעותי. אם תשימו לב, נניח, אנחנו עכשיו מתחילים תכף את הפרשיות של השבטים, נכון? של בני יעקב. אז כבר עכשיו, פרשת וישלח, זה מתחיל עם דינה בסוף. שבוע הבא, וישב. איך מכרו האחים את יוסף? הרי הם היו כולם ראויים לעניין האלוהי, נכון? כולם היו נביאים, היו ענקי עולם, אנשים רוחניים. הם רצו להרוג אותו. לרוק אותו לבור. אחרי זה אמרו, טוב, נמכור אותו. שב, נאכל לחם, נחשוב על זה קצת, נמכור אותו. איך? אפילו אדם קל שבקלים הוא לא הורג. אני צודק? זה דבר מאוד מרוחק לרצוח מישהו. איך האחים שהיו קדושי השם, הם היו במחשבות האלה? שאלה כבדה, נכון? האריזל שואל את זה, שאלה כבדה מאוד. תשובה? הם חשבו שיוסף הוא קליפה. כמו ישמעאל, כמו עשיו. והוא מסכן את האומה הישראלית. המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. הוא מסלסל בשערו, מוציא דיבה. הוא רואה את בני, כן, את אחיו. מה זה רואה את אחיו? מניג אותם. הוא כזה רבה, כזה, אתה לפה. יש לו כושר מניגות, יוסף. זה, כושר מניגות זה לא עניין של גיל. יש אדם שהוא, מכירים את זה? שער איך שהוא בגיע לפלוגה, שמים אותו חניך תורן, נהיה רסאפ אחרי זה. יש דברים כאלה. נכון? אמרו, מה, בן אדם הזה יש לו חלומות מוזרים, הוא קליפה. הוא מסכן את כולנו. רוצה, יש לו חלומות שכולנו נשתחווה אליו, אתה שמעתם הוא מדבר? הוא הוציא דיבה. זה הרעיון שלהם. זאת אומרת, כשהם חיו, עוד לא היה ברור שנסתיים תהליך הבירור של הקליפה מן הפרי. הרי סוף סוף אברהם אבינו יצא ממנו קליפה, לא צחוק, נכון? ישמעאל לקח את קליפת החסד והותיר את אברהם כולו מרכבה למידת הדין. אחר כך עשיו לקח את קליפת הדין, ככה מובא בספרים הקדושים, ועכשיו נולד יעקב. טוב, עכשיו, שאלה אם יעקב גם צריכה לצאת קליפה או לא, זה שאלה. הם חיו בתוך הדור הזה שזה עוד לא היה ברור, נכון? למה יעקב כל כך הצטער שיוסף נעלם? שיוסף נהרג. אז הוא כל הבא הוא מצטער חס ושלום, אם קורה לו כזה דבר, אבל כי הוא היה בטוח שזהו, שהוא סיים את תהליך הבירור, שממנו עתיד להיוולד עם ישראל. זה היה השליחות האלוהית שלו. ופתאום שיוסף הנער איננו, אז לקח את זה מאוד קשה. אבל אז זה הסברה של האחים. אבל בדור שאחר כך התברר שבעצם תהליך הבירור הסתיים. והוא קם, המפעל החיים של יעקב הצליח. וקם פה קיבוץ שכולו פרי. אין קליפה בעם ישראל. כל מי שהוא בן ישראל, הוא ראוי לעניין האלוהי. כלומר, הוא ראוי ש... יש לו כישרון נבואי, הקיום שלו של המצוות זה פועל על כל ההוויה, הוא שייך אל התורה, סגולת ישראל עוברת בו, מה שלא היה לפני. לפני זה זה עבר בעצם רק ביחידים. לא קראו לזה סגולת ישראל, קראו לזה העניין האלוהי. סגולת ישראל זה העניין האלוהי בקיבוץ, באומה. עד כאן בסדר? בזה עם ישראל הוא מיוחד, שאנחנו כלל. יש כאן כלל! שעם שחי בצורה אלוהית, כלל שמופיע סדרים אלוהיים, זה שונה מאדם יחיד, איזה נביא שהיה לפני, והצליח לחשוף רוחניות על ידי כל מיני דברים. אבל פה זה קיבוץ שכולם היו רואים לעניין האלוהי, זה חידוש גדול בעולם, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ. אם היה לכם פה תוש זוהר, זה... משפט צריך לסמן אותו עם הספר שלכם. ברור הנקודה הזאת? זה חידוש מאוד גדול. ולכן, כל המניין של התורה היא דרך מי שהוביל אל היצירה הזאת של הקיבוץ האלוהי. ומאז נמנע המניין לפיהם, מונים אנו שנות הקדמונים, לפי מה שנמסר לנו בתורת משה עליו השלום, ויודעים אנו מה שהיה ממשה, ועד היום, אז אמר הכוזרי. אני מודה לך שאתה שואל שאלה. כן, כבר התחלתי להיבהל. כן. אני מבקש לכם לשאול שאלות. מי שלא שואל שאלה, מסולק משהו. כן, מה אתה אומר? הבידוד.
כל הנושא של הפירור הזה, עד שהוא הגיע לכלל אומה.
כן.
זה היה פירור שהוא מולד או שהוא חל בגלל המעשים של הפעלה?
עוד פעם, תחזור.
כן. עד שזה נגיע לעברה,
כן.
ושם
הדרך
יותר
קרקע. כן.
אבל זה המולד, או שזה
בגלל
המעשים? זה... מולד. מולד. עדיין, כאילו, זה כזה, יש פה
גוון
כזה
של,
אם כמה שזה נשמתי, זה עדיין כזה, כמו מועדון סגור.
מועדון סגור, מה אתה רוצה? אתה מועדון סגור, אתה, למה אתה לא חתול? אתה מועדון סגור. דבר שהוא אלוהי, אין עליו קושיות. יש פה הנהגה אלוהית, סדר אלוהי. אתה יכול להתווכח? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את השמיים אדומים? או עם ארבע שמשות?
כן, אבל תמיד אומרים שהאבות, כאילו אבא עם מידות כאלה, שבסוף מגיע לכלל כל האומה.
שהיה בהם מה?
מידות,
המעשים. המידות, כן, כן. למה? אז מתיישב. האבות, הוא אגב ידבר על זה תכף בהמשך, הם היו ענקי עולם באופן הזה שהם הצליחו לחשוף את טבעם האלוהי. תרח, לעומת זה, אבי אברהם, עבר בו העניין האלוהי, והוא לא חשף אותו. כמו אדם מוזיקלי שהוא לא מפתח את הכישרון הוא לא נהיה מוזיקאי. הוא אדם שלו כישרון מוזיקלי, אבל הוא לא מפתח אותו בכלל. הכישרון הרוחני, שהוא הליכה בדרך השם, בצדק, במשפט, באמת, בגבורה, חסד, הוא לא פיתח אותו, ואברהם כן פיתח אותו. אבל אברהם הוא נולד עם כישרון כזה, וגם פיתח אותו. והחידוש הוא שמי יעקב, מי בני יעקב, כל המשראל שלו את הכישרון הזה. והמידות האלה שהאבות הצליחו לחשוף, זה מידות אלוהיות. אתה מבין? אברהם היה מרכבה למידת החסד, ויצחק למידת הגבורה, ויעקב למידת התפארת. אבל המידות האלה, הם בעצם היו נאמנים לעצמיותם האלוהית, הם התוודו אל נשמתם, הם דבקו בהנהגה האלוהית. המידות האלה הן מופיעות בנו. אנחנו, זה אחד ההסברים למה שאנחנו אומרים בתפילה, וזוכר חסדי אבות. מה זה זוכר חסדי אבות? לא במובן של remember, אלא במובן של חושף. זוכר זה פעולה אקטיבית. חושף את החסדים של האבות בבני בניהם. למען שמו. אנחנו עם שהוא אברהם, יצחק ויעקב. כשאתה לומד על אברהם, אבינו עכשיו הפרשות האלה, ועל יצחק ועל יעקב, זה בשביל שאתה תהיה יותר אברהמי, יותר יצחקי. שהיצחקיות תופיע בך. אתם מבינים? אנחנו מתוודעים אל נשמתנו על ידי הלימוד על האבות. זה לא עניין של ארכיאולוגיה רוחנית. אל המידות שטבועות בנו. בסדר? עניתי לך, מיכל. בסדר? ממשיכי. אז אמר הכוזרי, פירוט כזה, ממשיך, מן הלב את הספק הרע, בין יש בזה כזב או כנוניה. דבר אשר כזה, לא ייתכן כי יסכימו עליו אפילו 10 אנשים, בלא שיתבלבלו ויגלו בזה סוד כנונייתם. דרך כלל דוחים אנשים דברי מי שמביא לפניהם ראשונה מעניין זה ומבקש מהם להודות בו. אחת כמה וכמה לא ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים, בייחוד שהמניין שלכם עודנו קרוב למאורעות ואין הכזב והבדות יכולים לחול בו. מסביר. אומר ככה. אז מלך כוזר הוא מבסוט, הוא שמח, הוא אומר באמת זה, הפירוט הזה זה הופך את הכל למדעי, זה משהו שאני חיפשתי משהו לא מורפל, משהו מיושב. אתם יודעים שהיהדות, אפילו אדם הכי רציונליסט וביקורתי ומדעי, דעתו מתיישבת במה שהתורה מציגה. זאת אומרת, זה לא איזה מין מיסטיקה כזאת יברירית עם מיליון קושיות לא פתורות וספקות. זה משהו מאוד מיושב. אז הוא מבסוט. הוא אדם עם ראש על הכתפיים, והוא אומר באמת, הפירוט שלך הוא מרחיק את הספקות, זה דבר טוב. ובאמת דבר כזה, לא ייתכן שיסכימו לה אפילו 10 אנשים, בלי שיתבלבלו. כלומר, זה שיש לכם מניין ברור שאתם מונים, לבריאת העולם, זה מדרגה, זה מקרב אצלי אל הלב, שזה באמת התאריך של בריאת העולם. ובייחוד שהמניין שלכם עודנו קרוב למאורעות. איך הוא קרוב למאורעות? אז הוא מסביר, פסקה הבאה. אמר החבר, אמנם כן, הוא אברהם עצמו היה בן דור פלגה. אתם יודעים, אברהם אבינו, חז"ל אמרו, היה מבוני המגדל. מגדל בבל, הכוונה. אז כמובן הוא יצא מכל החומריות הזה, אבל זה קרבה אל המאורעות. אולם הוא קרוביו עמו, שמר לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם העברי, אברהם העברי, נכון? למה עברי? שהוא שמר לשון עבר, סבו, גם למד אצלו. אז גם יעקב למד אצל עבר, נכון? לפני שהוא הלך לבית לבן, הוא למד 14 שנה בבית מדרשו של עבר. וכשבא משה, אז בדיוק שם נפטר, נכון? יצחק ואברהם עוד למדו אצל שם. עכשיו, גם יעקב אגב למד אצל שם. כתוב, איש תם יושב אוהלים. לא, זה לא, זה, אבל הוא, זה אוהל יצחק ואוהל אברהם. אבל גם יעקב זכה ללמוד משם. אבל הוא נפטר בימיו. וכשבא משה, 400 שנה אחריו, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ, ובדור כזה הופיע משה לפני פרעה, לפני חכמי מצרים, והנה גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו בדקו וחקרו, הואיל ולא האמינו אמונה שלמה, כי ידבר האלוהים בשר ודם, ועמדו בספקם זה עד אשר ישמיעם האלוה דברו בעשרת הדיברות, כך נהגו בו כל בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה. ונראו שיש באותו תו תחבולה מתחבולות ההצטגננות או אמנות דומה לה. אני רגע עוצר, כמו שזה אמצע. מה הוא בא ואומר? הוא אומר, קודם כל המאורעות הם באמת קרובים. אברהם אבינו הוא היה בן דור הפלגה. שמשה רבנו הוא 500 שנה אחרי אברהם, מדבר על אברהם, מדבר על דור הפלגה, עסק הוא לא רחוק, אתם מבינים? זה עסק קרוב. נגיד היום אנחנו מדברים על גירוש ספרד. גירוש ספרד זה אירוע יחסית קרוב, 500 שנה, נכון? פחות או יותר, גירוש ספרד, אני צודק? משהו כזה. זה אירוע שהוא חרות בנו, יש על זה, זה נכתב על זה, נאמר על זה, זה עבר ב... יש אנשים שהם יודעים שהם הגיעו לפולין מספרד, משפחות שעבר אצלהם בכל מיני מסורת וכו'. זה אירוע קרוב, זה לא משהו שאפשר לעשות בו בדות במה שהתורה מתארת במובן ההיסטורי. זה דבר אחד. דבר שני, משה רבנו הרי הוא מסיר את הלוט מעל העבר, ומה שהוא אומר לו פה שחכמי בני ישראל הם בדקו אותו. כשהוא בא משה למצרים ואמר שם שלח אותי לגאול אתכם, הם בדקו אותו. עם ישראל הוא עם ביקורתי, לא כל אחד שהוא טוען שהוא נביא הוא מיד נביא, נכון? אנחנו מיד הולכים אחריו בעיניים עצומות, אנחנו בודקים אותו, זה עניין רציני, כי אם זה אמיתי זה מחייב אותנו, אז אנחנו בודקים טוב מאוד. אז הם... זה טוב להיות ביקורתי, זה טוב להיות מדעי, זה טוב שהדברים הם בדוקים ובהירים ומובנים ולא מאורפלים. אז ולמה הם בדקו אותו? אומר פה, הואיל ולא האמינו אמונה שלמה, כי ידבר האלוה עם בשר ודם, ועמדו בספקם זה עד אשר ישמיעם האלוה את דברו בעשרת הדיברות. אז איך כתוב? יש פסוק, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כלומר, חלק מהאמונה בתורה זה במוסר התורה, שהוא שליח אלוהי. זה שמשה הוא גואל ישראל, זה כבר ידענו, כי יצאו ממצרים, נכון? אבל זה שהוא עכשיו שליח גם לתת תורה, זה דבר גם שצריך להוכיח אותו, נכון? אולי לא. זה שהוא מניק כזה ועמד מול פרוש, כויח עם כל הניסים ו... אבל להביא לנו עכשיו סדר אלוהי כזה שנלך כל הדורות איתו, זה צריך דבר להיות מוכח, דבר שהוא צריך התגלות אלוהית מאוד חזקה כדי שזה יחייב אותנו ונלך עם זה. בסדר? אז עם ישראל הוא עם ביקורתי, וזה חשוב, זה טוב ככה. התורה היא תורת חיים. מה שאתה לומד אתה חי אותו. אז זה צריך להיות בדוק שזה באמת מחייב אותך. לפעמים... טוב, כן, בכבוד. כן. זה מה שהוא אומר ספר קודם. למדנו את זה בשיעור קודם. לא היית? סולק מהשיעור. זה מה שהוא אומר. באמת בפתח דבריו הוא הנה תסתכל בפסקה קפה. זה לפני שני שיעורים. הנה כתוב בפסקה קפה, וכן פתח האלוה בדברו על כל הדד מישראל, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא העולם ובורכם. כלומר הוא בא ואומר, מי שמדבר איתכם עכשיו, זה אותו אלוה שהוציא אתכם מארץ מצרים. את זה אתם ראיתם, נכון? חוויתם? עכשיו תאמינו למה שאני מצווה אתכם. טוב, זו נקודה חשובה. כן. כן. בגלל ש מה שמשה אומר, אנחנו צריכים להאמין לו שהוא מדבר בשם השם. ספר דברים הוא כולו דברי משה. נכון? הועיל משה בארץ התורה הזאת. זה דברי משה כבר. כל ארבעת החומשים זה, כן? וידבר השם למשה לאמור. הפסוק הזה הוא לא מופיע בספר דברים. זה ספר דברים הוא כבר משה כתב בימיו האחרונים. אבל הוא כל כך התעלה להיות איש האלוהים, שזה אחד מחמשת חומשי תורה, ספר דברים. וזה מחייב אותנו, ויש בו מצוות שלא הופיעו בחומשים האחרים. פשוט הוא לא, המלבי מסביר שלא הספיק לתת אותם. אבל זה דברים שהוא למד כבר בסיני. אנחנו חייבים לדעת שמשה הוא נאמן. מה שמשה אומר, זה השם אומר. אתה מבין? משה, הוא הפה של השם. לצורך העניין, מבחינתנו. אנחנו נפגשים עם השם דרך משה. אז אנחנו חייבים להאמין לכל מה שהוא אומר. בסדר? כן. גם אגב, סליחה, גם נביא רגיל, כתוב, אליו תשמעון, יש מצווה. שבא נביא, אתה חייב לשמוע אליו. אבל בשביל שאני אשמע אליו, אני חייב להיות בטוח שהוא נביא. כי זה מחייב אותי, אני רוצה לקיים את המצווה הזאת. והאיש אשר לא יעשה, יש איזה, אז עונש מיטה. חייבים לשמוע בכל הנביא. בסדר? אז מה, אני מוכן לשמוע בכל הנביא, אבל רק שאני אהיה בטוח שהוא נביא. אתה יודע, אני פגשתי מהלך החיים פה, מכון מאיר. אנשים שנכנסו לפה והכריזו שהם המשיח והם נביאים וכל מיני, יש פה בירושלים תופעות מעניינות, כן? אז בסדר, לא כל אחד שנכנס בדיוק הלכנו אחריו. בסדר? ברור. אז אתה בודק, עם ישראל הוא ביקורתי, יודע לך, השפזנו אותו, יש פה, יש כמה אופציות בירושלים, כן? מה אתה אומר? מה? כן, כן, החלוקה הזאת פוליטי ודתי זה מינוחים של ימינו, אבל במינוחים אמוניים זה לא ברור היה לעם ישראל שמי שהוא השליח לגאול אותם הוא גם השליח לתת להם הדרכה אלוהית. זה חידוש. כי ההדרכה האלוהית הזאת היא מאוד מחייבת. אתה רואה שהתורה היא מקיפה את כל החיים שלנו, את כל הדורות. ויש שם הרבה דברים שלא תמיד קל לקיים, והם דורשניים מאוד, ואתה נהרג עליהם אפילו, נכון? יהרג ובל יעבור. אז אני חייב לבדוק את הבן אדם הזה. אז הקדוש ברוך הוא גלגל את כל ההשגחה וההתגלות האלוהית במדבר ובקריאת הים ובמעמד הר סיני דרך משה. בסדר? כדי כך שהמדרש אומר שאחרי שתי דיברות, זה לא המדרש, זה פסוקים פורשים. אמרו למשה, אתה תדבר, שמענו, אחרי שתי דיברות, כתוב נפשי יצא בדברו, לא יוכלו מסוגלים לעמוד בזה. אתה נאמן עלינו, בסדר, מה שתגיד, זה בסדר גמור, אתה תשמע את הדברים, לא יכלו לעמוד במעמד הנבואה, זה קשה מאוד. זהו, אז זה שהם בדקו את משה, והם עמדו בספק, עד אשר ישמיע מהאלוה דברו בעשרת הדיברות, כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם, זה לא בגלל שזה עם, אני יודע מה, בנים לא אמון בם, כן, או לא יודע, אין להם אמונה, לא, הם חכמים, הם צריכים להיות בטוחים. אז לא מתוך שכלותם, כי אם מתוך חוכמה, כי יראו, פן יש באותותיו תחבולה מתחבולות ההתתגננות, האומנות דומה לה, שלא תעמוד בפני הבחינה, כי אין כמטבע המזויף, ואילו העניין האלוהי כזהב המזוקק, מה שאמרתי לכם, אשר בעת הבחינה ימצא ערך כל דינר שלו גדול כפליים. כשיש זהב אמיתי, כשאתה מגרד אותו, אז אתה רואה שהוא אמיתי. כשאתה בודק את משה עוד פעם, ובודק, בסדר, הכל אמיתי. ואיך יעלה על הדעת? כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה, כי לפני 500 שנה היה בעולם רק לשון עבר בלבד. אם זה לא היה האמת, הם לא היו מקבלים את זה. הם קרובים למאורעות. הרי אברהם אבינו, הוא שמר על לשון עבר סבו, אבל בימיו נתפלגה הארץ, נכון? ואז התחילו לדבר ללשונותיהם, לגוייהם וכו'. לפני זה לא, הייתה רק לשון הקודש. זה כולה 500 שנה. אז אם זה לא היה אמיתי, לא היו, הם לא היו מקבלים את זה ממשה. אשר, היא אשר נפלגה בבבל רק בבית פלג, וכי אומות אחדות מתייחסות אל יפת, ואומות אחדות אל שם, ואחרות אל חם, וכי ארצותינו כך וכך הן, כל מה שפער שם בדור הפלגה. ייתכן הדבר כי נקבל אנחנו היום דבר כזה שיספר לנו אדם בנוגע ליחסי אומות מפורסמות ודברי ימיהם ולשונותיהם, שעה שסיפורו נסב על תקופה פחותה מ-500 שנה, אדם יגיד לנו כל מיני סיפורים שלא היו מעולם, על דברים שקרו לפני 200 שנה. לא, שתהיה בריא, לא שמענו את זה עד שבאת. אז אולי לא, נכון? אבל פה קיבלו, זה הוא עוד יותר מחזק אצלו את המדעיות, נקרא לזה ככה, של ה, או את היכולת לבחון שהתורה היא אמיתית, כמו שהזהב הוא, 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 הוא טהור וזך, של הסיפור של התורה, של מה שהתורה מתארת קודם היצירה של עם ישראל. בסדר? טוב, אז אנחנו נעמוד כאן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. האמת, אתם יודעים מה, דבר חכו, למרות שאני ככה אמרתי זה, בוא נקרא כבר עד הקו, רגע, בוא נקרא עוד שלוש פסקאות קצרות, ונתחיל כבר עניין חדש שיעור הבא. דבר זה מן הנמנעות הוא, כי איך ייתכן הלא בידינו כתבי יד מעת מחברים, שהניחו יסוד לחוכמות ידועות לפני 500 שנה, וכן לא ייתכן לספר כזבים על מה שהיה לפני 500 שנה, בדברים מפורסמים כגון יחס, לשון נוכתב, אז זה עוד יותר ככה, זה דברים שהם מחדדים. הוא בעצם כאילו מגיב למה שהוא אמר, שאי אפשר לספר סיפורי בובו מייסס על דברים שהם קרו לפני כמה מאות שנים. אמר החבר, הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו אלה? לא ראינו, כי גם עמו חקר אותו, אף כי אנשים שאינם בני עמו. מר הכוזרי, אלו דברים מתקבלים על הדעת, חזקים ומיוסדים, מקבל את דבריו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, שבת שלום.